טוב, אנחנו לומדים היום מאמר שבהשגחה פרטי אנחנו נמצאים באותו יום בדיוק, 145 שנה. זה התוועדות שהרבי פתח את ההתוועדות במאמר הזה. והמעניין הוא שהמאמר נאמר ביום האחרון של חודש תשרי. גם הדיבור המתחיל הוא להבין עניין תשרי. זאת אומרת שתשרי זה עניין שנמשך וממשיך, ועד הרבה, עכשיו נגמר תשרי, עכשיו צריך ללמוד ולהבין את עניין תשרי. אני אומר ככה, להבין עניין תשרי, שזהו חודש שיש לו כמה שמות. החודש הזה, כפי שנראה בהמשך, יש כמה וכמה כינויים לחודש הזה. מה זה חשוב להדגיש שיש כמה שמות לחודש הזה? כי לפי תורת הבעל שם טוב, שמבאר רבינו הזקן בשער האיחוד והאמונה, ששמו אשר יקראו לו בלשון הקודש, מהווה ומחיה ומקיים את העניין. בעל שם טוב אומר שכל דבר שקוראים לו בשם מסוים, אם זה שם על פי לשון הקודש, אז השם הוא החיות של הדבר. זה לא סתם כמו בשמות, בשפות זרות, הם נקראים שמות הסכמיים, שהסכימו האנשים, החליטו לקרוא לדבר מסוים בשם מסוים. כשנבוא בלשון תורה, אז השם של הדבר זה הצינורות השפע שמחיים את הדבר. כדאית גם באות תורה לרב המגיד על הפסוק, וכל אשר יקרא לו אדם נפש חיה הוא שמו, אז המגיד אומר בדיוק את אותו רעיון, שהשם ממשיך את החיות. אדם הראשון הרי נתן שמות ביום שהוא נברא. לכל הבהמות והחיות והעופות בעולם, וזה הקדוש ברוך הוא רצה להראות למלאכים את חוכמתו של אדם הראשון, בכך שהוא ידע לקרוא שמות לכולם. ומה זה מתבטא, למה זה מבטא את חוכמתו של אדם הראשון? כי לתת שמות זה לא סתם שמות הסכמיים. לתת שמות פירושו לזהות את המקור האנרגיה של אותו דבר, כדי לדעת איזה שם מתאים לו. ומילא, כשאנחנו מדברים על שם של דבר, השם של דבר יש לו מאוד משמעות חזקה, שאנחנו יודעים כל דבר איך הוא נקרא באיזה שם. אז אם אנחנו מדברים על חודש תשרי, אומרים שלחודש הזה יש כמה שמות, אז מובן ששמותיו של חודש הזה, עם פירושיהם ורמזיהם, כמובן בתורה שבכתב או בתורה שבעל פה, ובספרים שלאחרי זה, עד לתורת החסידות, אז כל השמות שיש לחודש תשרי, עם כל המשמעויות שלהם, מבטאים את הנקודות והעיקרים של חודש זה. כשרוצים להתבונן, להבין עניין תשרי, אז אחד הנקודות מוצא שממנו יכולים להתבונן במהות הפנימית של החודש, בשם. כי השם של החודש אמור להיות הביטוי של העניין הפנימי של החודש. אז בואו נראה מהם השמות של החודש שלנו. העניין בזה, והנה, שמו של החודש הוא תשרי, שם הכי מוכר, חודש הזה קוראים לו חודש תשרי. מה מיוחד בארבע אותיות הללו, תף שין רי שיוד, שמרכיבים את השם תשרי? אז כתוב שתשרי זה אותיות ראשית. ראשית מלשון התחלה, שזה החודש הראשון שמתחיל את השנה. למרות שהמילה ראשית, הרי כותבים אותה, חמש אותיות עם א', המילה ראשית כתובה עם א', זה הרי המילה הראשונה של התורה, בראשית עם א', אבל פה אנחנו יכולים להישאר בלי א', לא חסר את ה' באופן מוזר, אלא יש בתורה ביחס לראש חודש, לראש השנה, יש בתורה את הביטוי ראשית בלי א', כמו שהפסוק אומר, מראשית השנה, חסר א', חסר כתיב. המילה מראשית השנה כתובה בתורה בלי א', זאת אומרת, ראשית השנה זה הולך על תשרי, אז ראשית השנה כתוב בלי א', אז במילא המילה תשרי שזה בלי א', זה מתאים לתוכן של השם של החודש. ומה הפירוש ראשית? זה רק הייתה הערה בסוגריים, שחיסרון האלף לא אמור להוות כדבר שלא שייך ומוזר, כי בתורה אנחנו מוצאים שהחודש הזה נקרא ראשית בלי אלף. אבל מה הנקודה של ראשית? להיותו התחלה וראש של כל השנה כולה. כיוון שההתחלה של כל השנה מתחילה בחודש תשרי, אז ברור שהשם של החודש תשרי זה אותיות ראשית, כי הוא בעצם מתחיל את השנה. אז זה שם אחד, אבל השם תשרי לא כתוב בתורה. אנחנו יודעים הרי שהשמות של החודשים, הגמרא אומרת, הם עלוי מעם ישראל מבבל. בתורה החודשים יש להם שמות לפי מספרים, לפי מספר סידורי. אז מה השם שהתורה קוראת לחודש הזה? חודש תשרי? ישנו גם שמו של החודש, כפי שנקרא בתורה שבכתב, כמו שכתוב, הפסוק אומר, ובחודש השביעי, תורה קוראת לו חודש השביעי. אז גם הכינוי חודש השביעי הוא לא רק מספר סידורי. גם במילה שביעי יש תוכן של עניינו של החודש. שפירושו העיקרי הוא בשייכות לעניין המספר. נכון שהפירוש העיקרי הפשוט שאתה אומר חודש השביעי, בפשטות למה אתה מתכוון שביעי? למספר. והמספר השביעי הוא גם מספר חשוב. ועל פי מאמר הזל, כל השביעים חביבים, מובן שבזה גופה מתבטאת מעלתו. חזל אומרים שכל השביעים חביבים, חזל מביאים כמה דוגמאות, שבשנים, שנה השביעית זה שמיטה, בימים, שנה השביעית זה יום השביעי זה שבת. כן, יש מעלה בשביעי, כל השביעים. משה רבינו, הוא נקרא השביעי מאברהם אבינו. כל השביעים חביבים. אז אם אומרים על החודש הזה שהוא חודש השביעי, אז יש לו חביבות מעצם היותו שביעי. אז זה כבר מעלה. הוא נקרא החודש השביעי, אז הוא חביב. הוא נקרא תשרי, שזה אותיות ראשית. אבל המושג שביעי, יש משמעות נוספת על המספר. מה המשמעות הנוספת על המספר? נוסף לזה ישנו גם הפירוש במדרש רבה פרשת אמור. הפסוק הזה של בחודש השביעי זה מפרשת אמור, ספר ויקרא. אז יש המדרש שאומר למה באמת תשרי נקרא החודש השביעי, לא רק בגלל שהוא באמת השביעי מניסן, פשוט במספרים או החודש השביעי. למדרש אומר שמדוע קוראים לתשרי בחודש השביעי, אומר המדרש שביעי זה לשון שהוא מסובה, לשון סובה, ודרש השביעי לשון סביעה. המדרש אומר שהסיבה למה קוראים לו שביעי, שביעי כי הוא סביע. מה הוא סביע? כמו במובן הפשוט, מה זה נקרא סביע? סביע זה אדם שהוא סביע, הוא מלא, הוא אכל טוב, אז הוא סביע. החודש הזה, חודש השביעי, נקרא חודש סביע. מדוע? אומר המדרש שהוא מסובה בכל, הוא סביע בהכל. ומה הוא סביע? גיטות בתוכו, ברכות בתוכו, כיפור בתוכו, סוכה בתוכו, לולה וערבה בתוכו. גיטות זה הגת, זה הכינוי למקום ששם, אנחנו עושים יין. כי זה אחרי שעברנו את כל הקיץ, מתחיל עוד מעט החורף, אז מביאים הביתה את כל ה... ומכניסים את כל הענבים, ומתחיל הזמן שמתחילים לעשות את היין. זאת אומרת, החודש הזה, זה כל זה חבילה שלמה. אז מתחיל החודש הזה שגיטות בתוכו. אחר כך יש בתוכו את כל המעלות הרוחניות שיש בחודש הזה. כיפור, סוכה, לולה וערבה וכו'. אז יש לנו עם כך משמעות שאומרת את מעלת החודש בשם שביעי, שביעי מלשון סובה. הוא חודש שהוא סביע בכל אותה מעלות גדולות. עוד נקודה יש בסובה, כי עד כאן שאני אומר סובה, זה אומר שהוא סביע. דבר עליו, הוא חודש סביע. הבעל שם טוב מוסיף על זה, כמו כן ישנו הפירוש בזה שמבאר הבעל שם טוב, שהוא מסביע ברוב טוב על כל השנה. הוא לא רק שהוא בעצמו סביע, אלא הוא גם גורם שכל השנה תהיה סביע. הוא משפיע לכל השנה שפע של דברים נפלאים וטובים, אז הוא גורם שכל השנה תהיה סביע. והיינו, שהיותו מסובב בכל, זה שחודש תשרי הוא סווה בכל כך הרבה מעלות, ובאופן שגם מסביע על כל השנה. אז אם כך, יש לנו כאן כמה וכמה מעלות עצומות על חודש תשרי. הוא ראשית, הוא שביעי שהוא בעצמו סווה, הוא חביב, כי הוא שביעי, הוא מסביע את כל השנה כולה, לכן הוא גם נקרא שביעי. ולהעיר שבבית עניינים אלו, שתי המעלות שבעצם דיברנו על שני השמות, תשרי ושביעי, כל העריכות שלנו זה על תשרי אותיות ראשית, ועל שביעי מלשון סווה ומסביע. שני השמות הללו, תשרי אותיות ראשית, וחודש השביעי שמסובה ומסביע, מודגשת גם השייכות לכל השנה. עצם הדבר שאני קורא לו תשרי, אותיות ראשית, זה אומר שהוא קטר שמחובר לקרונות של כל השנה. זה שאני קורא לו שביעי מלשון מסביע, זה אומר שהוא קטר לכל השנה. שני השמות הללו אומרים את אותו רעיון. למה? והיינו, שאף על פי שזהו שמו של חודש מסוים, למרות שכשקוראים לו תשרי, אז זה אחד מהקרונות נקרא תשרי. מה קשור תשרי לחשוון, לכסלו וכן הלאה? אבל אם קוראים לו תשרי, מה פירוש המילה תשרי, כמו שאמרנו קודם? תשרי אותיות ראשית, ראשית פירושו התחלה של המסלול, התחלה של הרכבת, התחלה של השנה. הרי זה גם ראשית השנה, הוא מסביע על כל השנה. ולמעלתו של חודש תשרי היא מעלה עצומה בכך שהוא ממשיך שפע לכל השנה. זה הגרעין של העניין שידובר כאן על מעלת החודש שבא לידי ביטוי בשתי השמות הללו, תשרי ושביעי. יש לבאר בפרטיות יותר בנוגע לשמו של החודש עצמו שנקרא החודש השביעי, על שם שהוא מסובב בכל ברוב טוב. נרחיב יותר, נפרט יותר בפרטיות יותר בנוגע למה שדיברנו על כך שקוראים לו חודש השביעי מלשון שהוא מלא בהרבה דברים, שבע בכל הדברים, בגיטות, ברכות, כיפור, סוכה, לולב, ערבה, כפי שמונה במדרש ריבוי עניינים טובים, אין בגשמיות ואין ברוחניות. המדרש מונה גם גיטות, שזה שבע בגשמיות, מונה גם כיפור וסוכה ולולב וערבה, שזה עניינים רוחניים. החל מהברכה בגיטות, שזה עניין של גשמיות, ועד לסוכה בתוכו, לולב וערבה בתוכו, שהם ענייני מצוות, ובזה גופה, על איזה מצוות מיוחדות יש בחודש תשרי, שהמדרש מביא אותם כסמל של סובה, הן מצוות שמבחינת מקיפים, שעניין הסוכה, ואין מצוות שמבחינת מקיפים, ואין לולב וערבה, שאני עדיין נמשך אחר כך בפנימיות. זה שתי מצוות, הדוגמאות של המצוות הללו, של סוכה ולולב וערבה, כפי שהוא מביא את זה כאן רק בשורה אחת, בבואה בעריכות במאמרים של סוכות, שסוכה זה אור מקיף, והלולב והדלת מינים, הרי שמנענעים אותם, מקרבים אותם לכיוון הלב, בכל פעם. זאת אומרת שסוכות זה לקחת את האור העליון שהוא בעצם מקיף, הוא כל כך גבוה, אנחנו לא יכולים להכיל אותו, אבל העבודה שלנו זה להפנים אותו, להכניס אותו, להיות מחוברים אליו. אז הסוכה זה האור המקיף, והלולה והערבה זה האור שחודר בפנימיות. אז שאומרים שחודש תשרי הוא חודש שהוא מסובב בכל, מביאים דוגמה גם שיש בו את האור המקיף הגדול, וזה הסוכה, וגם יש בו את הכוח להחדיר את זה בפנימיות, שזה ארבעת המינים, הלולה והערבה. וכן כיפור בתוכו. מה מוסיף כיפור? כיפור אומר שגם אם האדם פספס משהו, ומשהו אצלו לכאורה אולי לא היה כראוי, אז מה העניינו של כיפור? שמורה על היותו מסובה גם בעבודת האדם, כפי שבתכלית השלימות ביום הכיפורים. אומרים שגם האדם נמצא בשיא השלימות, כי יום כיפור זה יום שמרומם את הנשמה של יהודי לשלימות של כל היכולות שהוא יכול להגיע אליו. לכן יום כיפור הוא יום כזה, שהוא יום שנתחייב בחמש תפילות. אנחנו יודעים שיום כיפור מתפללים יום היחיד בשנה, חמש תפילות. למה? כי ביום הזה מאיר אצל הנשמה של יהודי כל חמש הדרגות של הנשמה, נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה, אחרי יש בו ערבית, שחרית, מוסף, מנחה ונעילה, שזה החמש תפילות של יום כיפור, שזה מראה על יום ששלימות עבודת האדם נמצאת ברמה הכי שלימה, ובו עומדים כל בני ישראל ביותם נשמות וגופים, במעמד ומצב שבדוגמת מלאכים. היהודים נמצאים כמו מלאכים, למה? כי הם בו אכילה והם בו שתייה, גם הבגד של היהודי ביום כיפור הוא לבן, שזה מראה בלי ציור, שזה מראה על שייכות למשהו מופשט, כמו שעניין של מלאכים. כמובן ברוכה בכמה מקומות, שולח למטה, השולחן ערוך שמדבר על העניין הזה. בפרט על פי מה שכתוב בכתבי האריזל, שביום הכיפורים עולה המלכות לעתיק, האריזל אומר שגם בסדר העולמות והקבלה, העולם מתרומם ביום כיפור לרמה יותר גבוהה מכל השנה. בסדר הספירות זה נקרא שספירת המלכות, שזו הספירה שבדרך כלל עניינה לרדת ולהשפיע בממה לכל עלמי מסדר ההשתלשלות ולהצטמצם עד למטה מטה. עתיק זה הבחינה הכי עליונה של למעלה מסדר ההשתלשלות. אז מה קורה ביום כיפור? כל העולמות, כל החיות של העולמות, הכל דומם. אין שום שבת שבתון. למה? כי הכל מתרומם לקדושה עליונה מאוד. ומובן שמצד זה נעשה כן גם בכל אחד מישראל בנוגע לעבודתו. אם כל העולם מתרומם לרמה גבוהה ביום כיפור, אז כל יהודי עבודת השם שלו ביום כיפור היא מיוחדת, היא מרוממת, היא אחרת, שאז קשורה עבודתו עם בחינת אחת שבנשמתו, כמו אחת בשנה בעניין הזמן. זאת אומרת, אנחנו כאן הרי רוצים להבין את מעלתו של תשרי. והבנו שתשרי יש לו את השם תשרי ואת השם חודש השביעי. אז הרחבנו ביותר בפרטיות, יהיה בזה עריכות יותר בהמשך, שכשמדברים על כך שהוא חודש סווה ומביאים את כל הרשימה, אז זה לא סתם רשימה שבאנו אוסף של מצוות שיש בחודש הזה הרבה מצוות, שזה גם היה דבר נפלא שיש הרבה מצוות בחודש הזה. אבל יש בחודש הזה אוסף של דברים שהם ייחודיים לעומת כל המצוות. יש בחודש הזה את המצוות המקיפים ואת המצוות הפנימיים ושלמות עבודת האדם שזה יום כיפור, שלמות הזמן. כל המעלות הללו זה חודש תשרי שהוא שבע בכל. על דרך זה בנוגע לשם תשרי עצמו. עד עכשיו דיברנו על תשרי שזה אותיות ראשית או שזה חודש השביעי. מה עם המילה תשרי? לא עם היפוך אותיות תשרי אותיות ראשית. על זה עוד לא דיברנו. תשרי פשוט, תשרי. האם למילה תשרי יש גם משמעות לרצף האותיות כפי שהוא כתוב בשין, תו, שין, ריש, יוד? מה המשמעות של תשרי? אבל גם לזה יש משמעות. מה המשמעות? נוסף על היותו ראשית השנה, חוץ מהרמז, שאם אני הופך את האותיות תשרי לראשית, אז זה עניין של ראשית השנה, יש למילה תשרי עצמו גם משמעות. מה המשמעות? ראית במדרש, המדרש אומר על המילה תשרי, שתשרי הוא מלשון תשרי ותשבוק ותחפר. מה זה נקרא תשרי? תשרי זה מילה שמשמעות שלה זה כמו להתיר את הקשרים, לפתוח. אנחנו אומרים בכל נדרי, לא שרירים ולא קיימים. זאת אומרת, דבר שריר וקיים. מה זה שריר? זה דבר שהוא חזק, קשור, עוצמתי. תשרי זה מילה בדיוק הפוכה. לקחת ולפתוח, לשחרר. אז אומרים, החודש הזה נקרא תשרי. אומר המדרש תשרי, תשבוק. תשבוק זה גם מילה בארמית שהמשמעות שלה להשאיר, לעזוב, כמו שבק חיים. השאיר חיים. אז תשרי ותשבוק זה נקרא לפתוח, להשאיר, לשחרר ותחפר. מה משחררים, מה פותחים, על מה זה הולך, והיינו שבחודש זה נעזבים וניתרים מהמעמד ומצב דאסור וקשור בידי החיצוני. אם יהודי במהלך השנה יש מצב שהקליפות קושרים אותו, יש לשון בגמרא שאדם שחוטא, כתוב שהקליפות תופסים אותו והלשון הוא קשורה בו ככלב, מלפפתו, כן? כך כתוב בסוטה. יש מצב שהקליפות קושרות את הבן אדם, ולכן יש מצב שנקרא אווירה גוררת אווירה, למה? כי הוא קשור עם הקליפה. בא חודש תשרי ואומר תשרי. תשרי זה אומר, אתה משתחרר מהכבלים, אתה פותח, אתה... המילה תשרי היא מילת בשורה מאוד גדולה, שבו אדם נעזבים וניתרים מכל העניינים האלה. ועד לעניין הכפרה שנזכר אחר כך, המדרש אומר תשרי ותשבוק ותחפר. תשרי ותשבוק זה אומר תעזוב, תניח, ואז במילא תחפר. כי אם אני משתחרר מהעניינים הלא טובים, אז במילא גם יש את הכוח של תחפר. הקדוש ברוך הוא ינקה מאיתנו מה שאולי נדבק מהקשר הקודם. שקאי על הפירוש היותר נעלה שמביא רבינו הזקן במסגרת התשובה, מה הפירוש תחפר? מה זה נקרא לחפר? מה האדמו"ר הזקן אומר בתניא? לחפר פירושו לחפר לפני השם ולהיות נחת רוח לקונו. לחפר זה גם מלשון לקנח, ולחפר זה גם מלשון להביא לריצוי כמו שלא היה אף פעם חטא ואפילו יותר מזה. על ידי הבאת הדורון לאחרי שעשה תשובה ונמחה לו. ואז לתכלית השלימות שבעניין הכפרה שזדונות נעשים לו כזכויות. אז אם כך, מה יש לנו עד כאן? עד עכשיו כבר כמה מעלות היה לנו. תשרי, אותיות ראשית. תשרי, עכשיו הבאנו, זה מלשון תשרי ותשבוק. כן? תשרי זה חודש השביעי מלשון סביר, מלשון מסביע. כן? כל המעלות הללו שיש לנו בתשרי. זה עוד לא נגמר, ממשיך הלאה. ועוד פירוש בשם תשרי, עוד משמעות יש למילה תשרי, וגם זה בהיפוך אותיות. קודם היה לנו היפוך אותיות מלשון ראשית. אחר כך היה לנו בלי היפוך אותיות, תשרי מלשון תשרי ותשבוק. יש עוד פירוש שכתוב על תשרי. מלשון, מביא את הלשון שכתוב באיכה, מעל בהתחלה, הפסוק הראשון באיכה, מלשון שרתי במדינות. שרתי זה אותיות תשרי. שמה הפירוש שרתי? מלשון פררה, מלשון מלוכה. כי חודש תשרי זה החודש שבו מתגלה המלוך על העולם כולו בכבודיך. מתגלה מלכותו של הקדוש ברוך הוא על העולם. דאית ולקוטי תורה לאריזל, הוא מובא גם באור התורה לעצמך צדק, שאז נעשה בניין המלכות באופן שנעשה צרתי במדינה. בחודש הזה יש את הבניין המלכות, זה נקרא. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מחדש ימשיך את האור, את השפע לעולם, יצמצם את עצמו להשפיע לעולם, למלוך על העולם, כמו כל התפילות שאנחנו מבקשים בחודש הזה, שזה עניין מלוך על העולם כולו בכבודיך. אז זה החודש הזה, חודש תשרי, תשרי מלשון שרתי. אז זה קיבלנו כאן כמה וכמה דרושים, משמעויות, וכל המשמעויות הללו, זה לא סתם ככה אוסף של דברים, אלא צריך לדעת, כמו שאמרנו קודם, זה מאמר שהרבי אמר אותו בלמת תשרי, יום האחרון של תשרי, כמו שאנחנו היום נמצאים, למת תשרי. ולמת תשרי, להבין עניין תשרי, וזה מראה לנו שתשרי, עם כל מעלותיו, זה לא הפירוש שיביא לנו היום, עכשיו אתה אומר לי, ביום האחרון של תשרי, נשאר לשקיעה, שגם פחות מחצי שעה, שעה, ועכשיו אתה מספר, מה זה חודש תשרי? היה לנו כבר 30 יום אפשרות להתבונן בזה. ביום האחרון, כשאנחנו ממש ככה, עוד אותו, נפרדים מתשרי, צריך להבין שתשרי זה קטר לכל השנה. כשאתה תבין את המשמעות של תשרי, תדע מה אתה צריך לפרוק מהחבילות שקיבלת בתשרי. כל המעלות הללו קיבלת בתשרי. עכשיו צריך לפרוק את החבילות, להבין מה מכיל חודש תשרי. כל הנקודות שדיברנו, זה התוכן של תשרי.
יש כמה שעות לפרוק לרכבת.
אפשר לעלות על הרכבת. פרק דלי. כללות העניין הוא שמעלת חודש זה היא בכל העניינים. המעלה של החודש הזה, חודש תשרי, היא בכל הדברים שדיברנו עד עכשיו. דיברנו על מעלות גשמיות, על גיטות, דיברנו על מעלות רוחניות, ראשית ושררה, ותשרי ותשבוק, ושבע ומסביע, כל המעלות הללו. ועד שגם העניינים הרוחניים היותר נעלים, קשורים גם עם עניינים גשמיים. כל דבר רוחני והכי נעלה שאנחנו רוצים לקבל ונקבל, הכל קשור גם עם עניין גשמי, זה בא לידי ביטוי גם בגשמיות, כפשוטו, שאדם יקבל שפע רב, שפע גם גשמי וגם רוחני. בעניין זה מתחיל מבחודש השביעי, מאחד לחודש. כל המעלה של החודש הזה, חודש תשרי, הוא התחיל מאלף תשרי. מהרגע שנכנסנו לראש השנה, לאלף תשרי, שם נכנסנו למתנה הנפלאה הזו של חודש תשרי. אנחנו לא נפרדים ממנו, אנחנו עכשיו הולכים למשוך ממנו על כל השנה כולה. שמחד גיסה, מצד אחד, שנכנסנו לחודש תשרי, לאיזה חודש נכנסנו? לאיזה סוג חודש? מה המעלה? הרי זה עניין שהוא בתכלית הרוחניות. נכנסנו לחודש אלוקי, חודש רוחני, נכנסנו לראש השנה, חודש שכל כולו, מסתכלים עליו אלוקי לגמרי, רוחני לגמרי. כמובן בארוחה, בסידור, כמו בסידור שיש שם מאמרי חסידות של אדמו"ר הזקן, אז במאמר, בדיבור הוא מתחיל להבין עניין תקיעת שופר על פי כוונת הבעל שם טוב ז"ל, השם הוא מסביר בעריכות את העוצמה הרוחנית הנפלאה שיש בראש השנה, בתחילת חודש תשרי, שם הוא אומר שאז צריך להמשיך מהפנימיות דעצמות מהות. ראש השנה היהודי בתקיעת שופר, בכוונות שיש מהבעל שם טוב על תקיעת שופר, שאדם מושך בעת תקיעת שופר מהמעלה האלוקית הכי גבוהה, ומשם נמשך לבחינת הפנימיות שבכל דרגה ודרגה. מדובר על המשכה לכל דרגה, לכל בחינה, לכל מדרגה, לכל מהות שאתה נמצא בה, למשוך את הכוח מעצמות ומהות. זה חודש מאוד רוחני, חודש תשרי. אבל זה עד שנמשך מבחינת הפנימיות למטה בישראל, וזה נמשך לכל אחד בפנימיות, כמו שאומרים, מראש חודש אלול, שמתחילים להגיד לדוד השם הורי ואישי עד השנה רבה, שכל החודש הזה שמתכוננים לתשרי וממשיכים בתוך תשרי, שזה עניין את פניך אהבה יאבקש, זה הפסוק שאומרים שם, שידי מבקש שכל העניינים יחדרו לפנימיות שלי מהפנימיות שלך. הרי כללות עניין הפנימיות לגבי חיצוניות הוא בדוגמת רוחניות לגבי גשמיות. זאת אומרת, כאן מצד אחד הוא אומר החודש הזה הוא מאוד רוחני. וכאן הוא בא להדגיש עד כמה הוא רוחני. כי כשאתה מדבר על המשכה מהפנימיות של הבורא, הפנימיות של הבורא זה נקרא רוחני ביחס לדרגות. תהיינו נניח, תגיד, מדובר על ספירת המלכות, מדובר על עולם הבריאה, עולם היצירה, אפילו עולם האצילות. יחסית למה שאתה צריך למשוך בחודש תשרי, בראש השנה, בתקיעת שופר, אתה צריך למשוך מהרוחניות. כי כל הדרגות שמתחת לזה, הוא אומר, זה כזה מרחק, זה כמו מרחק מרוחניות לגבי גשמיות. וברוחניות גופה יש כמה דרגות בעילוי אחר עילוי, ועד לדרגה שלמעלה מגדר רוחניות וגשמיות. כשמדברים על המשכה מעצמות ומהות, שאומר קודם, זה לא דרגה שאפשר לקרוא לזה רוחני אפילו. כי רוחני זה כבר בחינה מסוימת, דרגה, שאני קורא לו רוחני. לבורא אני לא יכול לקרוא רוחני, לא יכול להגדיר אותו לא רוחני ולא גשמי, כי כל הגדרה היא לא שייכת שם. ורק בגלל שאין לנו שם אחר, קוראים אותה בשם רוחניות. אני קורא לזה רוחניות כי אני לא יודע פשוט מה אני אקרא לזה, אבנים, אקרא לזה עצים, אני אומר רוחני. אבל האמת שאי אפשר להגדיר אותו בשום שם. אז מצד אחד חודש תשרי מתחיל הכי גבוה שיש, הכי רוחני שיש. מצד שני, הנה ביחד עם זה, ההמשכה דראש השנה היא גם בגשמיות. באותו ראש השנה שמדברים על הכי רוחני, באותו ראש השנה על מה יהודי מבקש, ומה זה ממשיך ליהודי? את הכסף בחשבון בנק שלו. את התבועה באסם. את הגשמי כפשוטו ממש. זה לא פירוש שבראש השנה אתה רק מדבר על רוחני, לא שייך שם כל העניינים הגשמיים. לא. זה גם על גשמיות, כפי שמדגיש רבינו הזקן בליקוטי תורה, במאמרים של ראש השנה בליקוטי תורה, אומר אדמו"ר הזקן, מה שכתוב בניגלה, אדמו"ר הזקן מביא מה שכתוב בהגאות מימונית, בהלכות תשובה, שעיקר הדין בראש השנה הוא על העניינים הגשמיים הקשורים עם הגוף כפשוטו, על מה הקדוש ברוך הוא דן את האדם שכתוב בראש השנה יכתבון, יום צום כיפור יחתמון, מה עיקר הדין בראש השנה? בדיוק, על הדברים הגשמיים. כפי שאומרים בתפילות בראש השנה ויום הכיפורים בארוחה. זאת אומרת, המעלה של חודש תשרי היא גם ברוחניות, בשיא הרוחניות, וגם בגשמיות כפשוטו הכי גשמיות. ובגשמיות גופה ההמשכה היא למטה מטה. כשם שעניין הרוחניות הוא בתכלית האלו. כמו שבחודש תשרי מדובר על הכי רוחני, באותה מידה מדברים בחודש תשרי על הכי גשמי. זה חודש שהולך על שתי הקצוות. תמשיך מעצמות ומהות עד לאוכל שיהיה לך בצלחת על השולחן. שרי אז נעשה בניין המלכות להיות שרתי במדינות. שרתי, תשרי אותיות שרתי. במדינות, באיזה מדינות? תקעי על כל המדינות כולם. בכל המדינות, היינו בכל המקומות, בכל הרבדים, בכל התחומים. גם אילו שמחוץ לארץ הקודש. זה לא רק על ארץ ישראל, שתגיד שזה ארץ אלוקית, ארץ רוחנית, שתמיד עיני השם אלוקיך בה. אלא השררה שהקדוש ברוך הוא מגלה בראש השנה, ועל כל המדינות, גם מדינות כאלה שלא שמעו בחיים על מושג רוחני ואלוקי, גם לשם למשך המשכה בחודש תשרי. זאת אומרת, תשרי זה מציא הרוחני עד לשיא הגשמי. כמו כן, הדין בראש השנה הוא לא רק על הגשמיות די ישראל, אלא גם על הגשמיות די 70 אומות בכל קצווי תבל. ראש השנה הקדוש ברוך הוא דן את כל העולם, לא רק את עם ישראל, גם את הגויים. וכפו שאומרים בנוסח התפילה, בתפילה של ראש השנה כתוב במחזור, ועל המדינות בו יאמר. על איזה מדינות? על כל המדינות. ביום הזה נקבע מי טיפול ומי תעלה, מי שלוט ומי לא. זאת אומרת, כל העולם, כולל 70 אומות, נקבעים ביום הזה. אז יש לנו, אם כך, בראש השנה, שתי קצוות. הכי עליון והכי תחתון. ובית קצוות אילו, שבראש השנה, מתכלית הרוחניות עד תכלית הגשמיות, זה שראש השנה כולל בתוכו את הכוח, את הברכה, את הדין על שתי הקצוות הללו, ישנם גם בעשרת הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, ביום הכיפורים ובדלת הימים שבין יום הכיפורים לסוכות, ועד שנמשכים בגילוי בחג הסוכות. כל הימים היו מיוחדים של חודש תשרי, שזה כמה קבוצות, יש לנו ראש השנה, אחר כך יש לנו עשרת ימי תשובה, יום כיפור, ארבעה ימים עד סוכות, סוכות. כל אחד מקבוצת הימים המיוחדים הללו, אפשר בכל אחד מהם לעצור ולראות איך הימים האלה הם שיא הרוחני שיורד גם לשיא הגשמי. זה כחלק מסוכות. רק לגבי כמה דברים הוא נחשב כחג בפני עצמו. הביקרון הוא שמיני, יום השמיני של סוכות. שהרי כל העניינים בבקסה באים בגילוי ליום חגינו. כל מה שנמצא בראש השנה בכיסוי מתגלה בסוכות בגילוי, קודם כל כפשוטו בגשמיות. הירח שנמצא בראש השנה באלף וחודש בנקודה, במולד, נמצא ביום הראשון של סוכות בשיא השלימות שלו. זאת אומרת, מה שיש בראש השנה בגרעין נמצא גם בגילוי ביום חגינו בסוכות. שמחד גיסא, איפה אנחנו רואים למשל בסוכות את שתי הקצוות, שיא הגשמי, שיא המדינות, אומות העולם, עם ישראל, עם כל המעלה. איפה רואים את זה בסוכות? שמחד גיסא, מצד אחד, ישנו אז בגילוי העניין להקרבת 70 פרים. מצד אחד, בראש, במהלך כל ימי הסוכות, הקריבו בבית המקדש, הרי אנחנו אומרים בפסוקים, שאומרים בתפילת המוסף, כן, כל יום, או שאומרים את זה בקריאת התורה שקוראים בסוכות. אז מביאים את הרשימה של הקורבנות שהקריבו בבית המקדש. אז בפרים אנחנו רואים שבבית המקדש יש שינוי. ביום הראשון הקריבו בבית המקדש 14 פרים, אחר כך זה ירד, 13, 12, 11, כל הימים זה יורד, כשבסך כולל נספור את כל הפרים ביחד שהקריבו בכל חג סוכות, יש לנו 70 פרים. למה הקריבו 70 פרים? שזה כנגד 70 אומות העולם. למה זה במספר יורד מלמעלה למטה? כדי לסמל שה-70 פרים הם הולכים באמת הולכים וקלים, הולכים ויורדים. אז גם בזמן שבית המקדש היה קיים והתבנה בעזרת השם, אז אנחנו אומרים את כל הסדר הזה של הקורבנות של ה-70 פרים. גם בזמן הגלות, גם היום שבית המקדש השנה למשל עדיין לא היה לנו בחג סוכות, עדיין גם עכשיו קשור העניין הזה של ה-70 פרים. איפה זה בא לידי ביטוי? על ידי אמירת פסוקי הקורבנות. זה שאנחנו בתפילה או בקריאת התורה אומרים את הפסוקים האלה של הקורבנות של ה-70 פרים, באופן דו נשלמה פרים שפתנו, ונשלמה גם מלשון שלימות. אז מצד אחד שמסתכלים על סוכות, רואים בו ימים מי עומד על הגורל בימים האלה, על מי משפיעים את השפע בימים האלה, אפילו על 70 אומות העולם. עומדים בבית המקדש, מקריבים קורבנות בשביל כנגד 70 אומות העולם. וגם בהלל, כל יום אומרים הלל בסוכות, הלל שלם, לא כמו בפסח שאומרים רק ביום הראשון את הלל השלם, או ביום האחרון, בסוכות כל יום אומרים הלל שלם. למה באמת כל יום אומרים הלל שלם בפסוכות? כי כל יום יש קורבנות שונים, אז כל יום הוא כיום מיוחד, הוא לא כמו בפסח שכל הימים כל יום הוא עתק של הקורבנות של היום הקודם. בסוכות כל יום זה שינוי, זה משהו אחר. אז בהלל שומרים כל יום בחג הזה בצורה מיוחדת, אז גם שם אנחנו רואים שמזכירים במיוחד אודות כל גויים וכל האומים, שאומרים שבחו כל האומים, עלו את השם כל גויים. זאת אומרת, אנחנו מצד אחד, כמו שראינו קודם בתשרי, מי נמצא על מי מדובר? על המדינות בו יאמר, שרתי במדינות, לכאורה על אומות העולם, על הכי תחתון. והיינו שגם הם נכללים בשמחה לבסוכות ישבו שבעת ימים. שאתה נמצא בסוכות ושמח ושמחת בית השואבה ועללו את השם כל גויים, שבחו כל האומים. זאת אומרת, מי שמח? מי מעלל? מי נמצא ברוממות? עם ישראל בוודאי, אבל גם הגויים, גם אומות העולם. אז מצד אחד יבוא אדם ויסתכל על סוכות ויגיד, מה זה סוכות? זה חג שמציין את אומות העולם. צד שני, יבוא אותו יהודי ויסתכל ברגע אחד על סוכות בצורה שונה, יגיד, מה אתה מדבר? זה החג הכי רוחני שיכול להיות. למה? ולעידך גיסא, יש בשבעת ימי הסוכות עניין היותר נעלה, זה שבעת האושפיזין מאברהם ועד דוד. כל יום באים האושפיזין לסוכה. האושפיזין נשמות עליונות. הזוהר מביא אברהם, יצחק, יעקב, כן? נשמות אלוקיות באים לסוכה של יהודי בסוכות. אז יש לנו פה עסק, כל יהודי, במיוחד לפי הנוסחאות, שעומדים ואומרים, אולו, אושפיזין, אליים, ואתה אומר, בואו תיכנסו, אתה מדבר על הסוכה שלך, ואתה מזמין את אברהם, על מי אתה מדבר כאן? אתה אומר על משהו רוחני, אלוקי, אתה אומר את זה בכזה פשטות, כן? הנשמות הרוחניים האלה באים אליי לסוכה. אז אתה עומד בחג הסוכות מצד אחד בשפה, שהנושא המדובר כאן הוא הכי תחתון, פרים ל-70 אומות העולם, ובאותה נשימה, ובאותו יום, אתה מדבר על הדבר הכי רוחני, הכי עליון. זאת אומרת, סוכות, כמו ראש השנה, שיא הגשמיות ושיא הרוחניות ביחד. וכקושיית הרם, הרמז, ממשה זקות, אחד מגדולי המקובלים, הוא שואל, איך אפשר שיהיו בחג הסוכות בית עניינים האלו? הוא שואל, איך זה הולך ביחד? 70 פרים כנגד 70 אומות העולם ושבעת האושפיזין. הוא באמת מעמיד את זה כשאלה. איך הולך באותו חג, זאת אומרת, כל רגע של החג קשור גם לפרים, לאומות העולם וגם לאושפיזין, איך זה הולך ביחד? כפי שנתבהר באריכות בתורת החסידות, כפי שהדבר הזה מבואר באמת במאמרי חסידות, את הקשר בין שתי הקצוות האלה. שאלת קודם, מה עם שמיני עצרת? אז הוא אומר, וכן בשמיני עצרת. גם בשמיני עצרת, גם כן, יש לנו את ההדגש הזה. איפה? מצד אחד, מה זה שמיני עצרת? שמיני עצרת זה יום שהוא הכי רוחני. מדוע? כי אם עברנו בכל ימי הסוכות, עם פרים, כנגד 70 אומות העולם, וכל יום ירדנו במספר, הגענו לשמיני עצרת, גם הקרבנו בשמיני עצרת קורבנות. גם אומרים את הנוסח הזה של התפילה. את הקורבנות. אבל פתאום זה לא בסדר של הימים הקודמים. זה לא בסדר יורד. פתאום זה פער אחד, איל אחד, אחד. מי זה האחד הזה? כנגד מי? עם ישראל. כמו שיש את הלשון, שאז הוא תכלית השלימות שברוחניות, כמו שכתוב, יהיו לך לבדך, ואין לזרים איתה. זה כמו שהמדרש מביא משל, כמו מלך שעשה מסיבה גדולה, ובאו הרבה אנשים, וכולם ישבו ושתו וכולי, אחרי שכולם שבוע שלם מתגלגלים, אז המלך אומר לידיד הטוב שלו, עכשיו שכולם הולכים מפה, אז זה דבר, בוא תישאר, אני ואתה עוד יום אחד, רק שנינו ביחד. זה אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אחרי שעברנו את כל הסוכות, שהיה לנו פה את כל ה-70 אומות העולם, עכשיו יום האחרון, בוא נגלגל אני ואתה. זה שמיני עצרת, שזה מראה שזה יום הכי אלוקי, הכי עליון. ישראל הוא מלכה בלכודוי. ובפרט על פי המבואה במקום אחר, שבישראל גופה, הרי זה בחינת ישראל שבישראל. זאת אומרת, זה הכי נעלה שיכול להיות. וביחד עם זה נאמר, בנוגע לשמיני עצרת, ביחד לאותו יום, שהקדוש ברוך הוא אומר ליהודי, המלך אומר לידיד שלו, בוא נגלגל אני ואתה, במה נגלגל אני ואתה? נגלגל, בדרך למשל, זה בוא נשתה ביחד, כן? מה נשתה ביחד? המלך לא אומר, בוא, אני אשלח להביא לך ארוחה מיוחדת בשבילך. מה המדרש ממשיך? משפט מעניין במשל. נגלגל אני ואתה במה שתמצא. דיינו, במה נגלגל אני ואתה? בשיריים שנשארו פה מכל השבוע. השיריים של כל השבוע, ושל מי? של אומות העולם. אז מה זה שמיני עצרת? זה אני ואתה לבד? או שאני ואתה עם השיירים של אומות העולם? אז מצד אחד, אם זה השיירים של מה שתמצא, אז זה תכלית הגשמיות. אני ואתה זה תכלית הרוחניות. אז גם בשמיני עצרת עצמו אתה רואה ביום אחד חיבור ששתי הכיוונים יחד. לאחרי שכבר יצאנו ידינו מבני המדינה בהקרבת 70 הפרים אחר הסוכות. אז אם כך יוצא שכל נקודה שאנחנו נוגעים בחודש תשרי, זה נקודה שכוללת בתוכה גם את הכי עליון וגם את הכי תחתון. החל מראש השנה ועד לשמיני עצרת באמצע סוכות כל הימים. כמו שנתבהר במאמר שלפני זה. עדיין לא, זה עובדתי, זה העובדה. לא מביא תשובה. הוא אומר שבחסידות, מאז 38 הוא שולח לאיזה מקום להסתכל בחסידות, אומרים שאדמו"ר הצמח צדק מבאר איך הם מתחברים שני הקצוות. אבל כרגע הוא לא בא לענות תשובה לשאלה, בא להראות לך שהחודש הזה מושך אותך הכי גבוה, אבל לא מנתק אותך מהכי נמוך. כמו שנתבאר במאמר שלפני זה, הנקודה הזו גם קשורה במיוחד, החיבור הזה לתוכן של המאמר, ליום האחרון ל' תשרי, כי מה המאמר הזה בא להגיד לך? היית בחודש תשרי כל כך מרומם, עכשיו אתה הולך לרדת לעולם, אתה מתחיל חודש חשוון, חודש שאין בו שום חגים, אתה יורד למטה. אז תדע לך שאתה לא מתנתק, זה לא הפירוש שהקרונות מנותקים מהקטר. תדע לך שבקטר, מההתחלה, מהרגע הראשון של הקטר, יש לך כבר את המכיל כבר גם את התחתון ביותר ביחד עם העליון ביותר. ומילא החיבור של הקטר עם הקרונות הוא טבעי מאוד, כי מהרגע הראשון יש לך את שתי הקצוות. זה בעצם הכיוון שמוביל אותנו. כמו שנתבהר במאמר שלפני זה, על פי המבואר בהמשך תפרש למחבב, בביור משמעות דברי המדרש במה שתמצא, מה פירוש במה שתמצא, מסביר, אמר קודם שרבי אמר באותו חודש תשרי, שהשפעה לנשמות ישראל בשמיני עצרת היא מאותה מדרגה עצמה שממנה הייתה השפעה לאומות העולם. כי כמו במשל כפשוטו, שאתה אומר, בוא נגלגל במה שתמצא. אז לא במה שתמצא בפשטות, באותו ארוחה שהיה קודם עם אומות העולם. אז הוא מסביר באמת, עם ישראל מקבל מאותה דרגה. למה? כי ביחד עם המשכת פנימיות המקיף הכי עליון בשמיני עצרת, ביחד עם זה ששמיני עצרת ממשיך את החלק הכי פנימי שיש, נמשך לנשמות ישראל גם חיצוניות המקיף, שמשם נמשך בחג הסוכות לעומת העולם. עם ישראל מקבל ביום זה גם את הנקודות הכי ייחודיות שלו, ביחד עם המקיף החיצוני שאומות העולם מקבלים. אלא שגם המשכה הזו נעשית אז בעילוי יותר. על שמיני עצרת יש מאמרים מאוד מעניינים בליקוטי תורה, מאדמו"ר הזקן, רצף של מאמרים. העוצמה שמיני עצרת זה יום הכי עליון שיכול להיות, שהכי מפנים את הפנימיות של של הכל לעומק הנשמה. הוא אומר שהעצרת בלשון, המדרש אומר שהעצרת בלשון, באונקלוס כתוב, לשון אסיפה וכנישה וסגירה, קליטה, זה היום של קליטת העניינים הכי עמוקים, מבואר בחסידות שזה כמו לידה של תינוק, אז יש את הנישואין, יש את המושג שנקרא קליפת טיפה, ויש את הלידה שבאה כמה חודשים לאחר מכן. כתוב שהלידה זה בפסח. הקליטה זה שמיני עצרת של הנשמות. מניע צרת יש את הנקודה הפנימית הכי חזקה שיהודים מקבל. אחרי יש לך את העבודה עד פסח, ששם זה הגילוי של העניין. אבל הנקודה מתחילה בשמיני עצרת. אז זה יום מאוד נעלה, מאוד פנימי, מאוד יהודי. וביחד עם זה, זה יום שמכיל גם כן את כל השייכות, כולל גם לכל ענייני העולם. גם מחצניות של המקיף, בדיוק. בנוסף לכך שיהודי מקבל מהפנימיות של המעקיף, שזה שייך רק ליהודי, הוא מקבל גם מחיצוניות המעקיף. יהודי מקבל, זה נקרא במה שתמצא, מאותה נקודה שגם אומות העולם קיבלו. כל ההשפעות באות מכל הבחינות הללו. מה? למי? כדי שבסופו של דבר עם ישראל לקבל מהם את מה שצריך לקבל. אומות העולם, כמו שהמדרש אומר, שאם אומות העולם היו יהודים, את ההשפעות שהם מקבלים, הם היו עומדים ושומרים על בית המקדש, הוא לא ייחרב. הם היו מבינים שבית המקדש הוא... אז מה בעצם אנחנו רואים מהמדרש הזה? שכל תפקידם של אומות העולם הוא באמת בשביל להגן על עם ישראל. הם לא מבינים את התפקיד שלהם, אז הם מקבלים שפע ולא משתמשים איתו נכון. לכן אנחנו נמצאים בגלות. אבל כשיהיה תיקון העולם, אז נראה, יש אומות העולם, והיו מלאכים אומנייך, וצרותיהם מניקתייך. זה לא פה שצריך למחוק אותם מהיקום. הם צריכים להיות, אבל לעשות את תפקידם כמו שצריך. ההשפעות מגיעות אליהם, אחרי זה היהודי מקבל מאותה נקודה, כמובן ברמה הרבה יותר פנימית. ומכל זה מובן, מה המסקנה מכל העריכות שלמדנו כאן באות הזו באות ד', שעבודה בכל ענייני חודש תשרי, ובפרט כפי שבא בגילוי בימים טובים ומועדים שבחודש תשרי, היא באופן שממשיכים מתכלית השלימות והעילוי עד למטה מטה. חודש תשרי זה הנקודה שלו. רוצים לסכם מה זה תשרי? הכי גבוה, הכי נמוך. כמו שיש את הלשון על תפילה, שכתוב שאדם צריך בזמן התפילה שיהיה עיניו למטה וליבו למעלה. זאת אומרת, אתה נמצא ואתה מתפלל, אתה נמצא הכי למעלה, ואתה בו שמנית גם נמצא הכי למטה. שני הדברים צריכים להיות אצלך יחד, שלא יהיה נתק בין הרוחניות לגשמיות, כי אצל מי שיש נתק, חלילה, בין הרוחניות לגשמיות, זה יכול לבוא לידי ביטוי שיהיה יהודי מאוד טוב ומאוד חם ומאוד רוחני בבית כנסת, ואיך שהוא יוצא מהמפתן החוצה, הוא אדם אחר, הוא לא נראה את אותו אחד שהיה בפנים. חס ושלום. הרי המטרה היא שזה יהיה שייכות בין הרוחניות לגשמיות כל הזמן. אז זה הכוח שחודש תשרי נותן. שכל נקודה הכי אלוקית תחבר אותה לתחתום ולגשמי אחי. והנה, כיוון שכל העניינים האמורים לעיל קשורים עם שמו של החודש, כיוון שכל המעלות הנפלאות שדיברנו קודם, החודש תשרי, קשור לשם של החודש, כמו שדיברנו קודם בעריכות, תשרי שרתי, תשרי ראשית, תשרי ותשבוק, שביעי, מוסבא וכו', חודש תשרי או חודש השביעי, שקי על כל 30 הימים שבו. כל אחד מ-30 הימים, כולל הרגעים האלה שאנחנו גם עכשיו נמצאים, עדיין אנחנו נמצאים כרגע בלמד תשרי, עדיין רגעים של חודש תשרי. מתחיל מיום הראשון עד יום ה-30, שגם הוא נקרא בשם תשרי. אם אדם עכשיו יכתוב כתובה, ברגעים האלה הוא חייב לכתוב על ה... על התאריך שזה תשרי, על פי הלכה זה תשרי עכשיו. הרי מובן שכל עניינים אלו ישנם במשך כל החודש. כל רגע ורגע מהחודש, מהראשון עד האחרון, יש לך את כל המעלות של החודש. הוא שבע ומוסבע ומסביע ותשרי ותשבוק וראשית ושרתי. כל המעלות, זה לא איבדנו אותם. כולם נמצאים עדיין בכל רגע ורגע. אפשר עוד לתפוס, כן? והיינו, אף על פי שיש פרטים שבהם, ישנו חילוק מן הקצה לקצה לכאורה, בין יום הראשון שבו ראש השנה, בחודש השביעי באחד לחודש, ליום השלושים בו, ודאי שיש דברים שבהם שונה. מי יכול להשוות את ראש השנה, שיהודי עמד עם השופר, להיום, למת ישרי, שאנחנו יושבים פה בחוץ ולומדים, אחרי זה שתי רמות שונות. וכמובן מביור כבוד ראשון מורים וחמי אדמו, בדיבור המתחיל, צוהר תעשה לתיבה, שזהו פסוק בשיעור חומה של יום זה, שיעור חומה של פרשת נוח, של שיעור חיטת של א' נוח, היום. צוהר תעשה לתיבה, יש לזה מאמר של הרבי הקודם, שחודש תשרי הוא חודש כללי, שהימים שבו הם שורשים ומקורים לכל חודשי השנה. שם הוא מביא שכל חודש תשרי, תדע לך זה ימים, זה כמו הראש, ראש בגוף האדם. כל חלק בראש הוא חלק חשוב לכל המערכת. נכון שבראש עצמו יש לך את גזע המוח, יש לך את העיניים ואת העצבים היותר עדינים, ויש לך בראש גם חלקים יותר חיצוניים. אבל גם החלקים היותר חיצוניים בראש זה ראש. כל הראש הוא ראש. כמו ראש השנה שהוא שורש ומקור על עירה, שמקבלים ישראל עירה באותו יום על כללות השנה. אם ניקח את ראש השנה, שהנקודה של ראש השנה זה עירת שמיים, אז הוא ראש לכל השנה על עירה. יום כיפור הוא מקור לתשובה ומכילה וסליחה על כל השנה. וזה אני מהסוכות עם המקור לשמחה של מצווה על כללות השנה. ושמיני עצרת ושמחת תורה הוא עניין כללי על כל השנה, במיוחד בנוגע לשמחה של תורה. זאת כל יום הימים המיוחדים של תשרי זה כמו בנק כללי לשנה. ראש השנה הוא הבנק הכללי של עירת שמיים, יום כיפור הבנק הכללי של סליחה ומכילה, וסוכות הוא הבנק הכללי של שמחה, ושמחת תורה זה שמחה של תורה נוסף בסוגריים, מה שדיברנו קודם, נוסף על עניין הקליטה שבשמיני עצרת, שנקרא עצרת תהיה לכם, שכל העניינים בכסל ליום חגינו הם באופן של קליטה, ועד לתכלית הפנימיות בכל אחד מישראל. זאת אומרת, מצד אחד בחודש תשרי יש לנו מדרג של ימים, וכל יום יש לו את המעלה שלו ואינו דומה יום ליום. אז מי יכול להשוות את למה תשרי, ליות תשרי, לתתווה תשרי, עכשיו זה לא שמחת תורה, עכשיו זה לא ראש השנה. כלומר, הנה חילוקים, אילו הם בפרטי העניינים שבהכלל בחודש תשרי גופה. כשאתה נכנס בחודש תשרי עצמו, ורוצה לציין מה מיוחד בתאריך הזה, ומה מיוחד בתאריך הזה, אז ודאי שאנחנו נעשה מדרג, ונגיד זה א', זה י', זה שמחת תורה, זה יום רגיל. אבל בכללות, אני מדבר על מעלה הכללית של החודש, בלי להיכנס לפרטים של ימים מסוימים. אני מדבר על מעלה הכללית של החודש, אבל בכללות, הנה כל עניינים אלו, ישנם בכל יום בחודש תשרי, עד ליום השלושים. כל המעלות שדיברנו קודם, אין רגע בחודש תשרי, שאי אפשר לומר עליו שהוא רגע של החודש המיוחד, שיש לו את כל המעלות שדיברנו קודם. שגם הוא נקרא יום של חודש תשרי, ולכן גם בו ישנם כל ענייני חודש תשרי. ולא סתם, אלא כולל גם באופן של יום. עכשיו זה יום בחודש תשרי, יום שעניינו אור וגילוי. זאת אומרת, כל רגע ורגע מה-30 ימים האלה, בגילוי, כל מעלות חודש תשרי. לא איבדנו אפילו שנמצאים ביום ה-30. נראה לי שאת המאמר הזה הרבי אמר במוצאי ה-30. הם בפשטות. זאת אומרת, אפילו שהיום בלילה, כבר אחרי שקיעת החמה, אחרי צאת הכוכבים, זה כבר מוצאי 30, אבל עדיין אנחנו בלילה, בקודשים הלילה הולך אחרי היום, אנחנו עדיין בלמת ישרי. כמו שכתוב, ויקרא אלוקים לאור יום, מובא בחסידות בכמה מקומות. והיינו שכל ענייני חודש תשרי, כל הפרטים והכללים שבהם, הם באופן של אור וגילוי. עכשיו, אז בואו נסיים את התאות הזו, שזה פה הנקודה, שאיתה אנחנו צריכים לחיות מהמאמר הזה, וכל זה נמשך גם לאחרי חודש תשרי. ולא פרוש שחודש תשרי יש לו מעלות, והנה עוד רגע אנחנו אומרים שלום לחודש תשרי, בעזרת השם בשנה הבאה נתראה איתך עוד הפעם. אומרים שכל זה נמשך לכל השנה. אף על פי שלכאורה מתחיל אז חודש נוסף, למרות שמחר מתחיל כבר חודש אחר, א' חשוון, מר חשוון, עם שם חדש, שמורה על עניין חדש של עבודה, אז תשרי נגמר. אם לא, כיוון שחודש תשרי הוא גם מסביע, לא רק ממשיך, אלא מסביע לכל השנה כולה. הוא מסביע לכל השנה, אתה תרצה להיות צבע בחשוון, אתה צריך להיות צבע ממה שאכלת בתשרי, או שקיבלת כוח בתשרי. היינו שממנו נמשך באופן של סובה בכל השנה כולה. כאמור לעיל, שחודש תשרי הוא חודש כללי על כל השנה. ועד שגם כל מועד ויום טוב שבו, כל אחד מהימים טובים של חודש תשרי, ראש השנה, יום כיפור, סוכות, שמיני עצרת, הוא כלל על כל השנה בנוגע לענייני המיוחד. זה לא שיש לנו בראש השנה משהו מיוחד, וזהו ראש השנה היה לפני 30 יום. ראש השנה זה בנק כללי, וכל השנה אנחנו מושכים את המעלה המיוחדת הזאת. וכן הוא בנוגע לחודש תשרי בכללותו, החל מראש השנה, לאחרי זה כל ימי החודש, ועד לרגע האחרון של יום ה-30 בחודש תשרי. רגע האחרון, אנחנו מדברים על הרגעים שלנו. הרגע האחרון של חודש תשרי, מה לוקחים, מה מושכים ברגעים האלה? שגם במשך כל השנה כולה, יהיו כל העניינים, הפרטים והכלליים, באופן של סובה, כמו שהם בחודש תשרי. זאת אומרת, כל מה שיהיה כל השנה, עכשיו אנחנו ממלאים את המצברים. עכשיו אנחנו מתמלאים, עכשיו מקבלים את הסובה, עכשיו מקבלים את הכוחות, נמצאים ברגעים אלה האחרונים של חודש תשרי, ברגעים של תשרי ותשבוק, וסרתי וראשית וסביעי וסובה ומשביע, כל המעלות שיש, אנחנו נמצאים בתפילת מנחה האחרונה של חודש תשרי, זה חודש תשרי עם כל המעלות שלו, במידה מסוימת כמו ראש השנה, עם כל המעלות שלו. בעזרת השם זה יימשך על כל השנה כולה.